רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. והיום פרק בחסות אוברוולף. תעשיית הגיימינג היא תעשייה ענקית, על פי הערכות בשנת 2021 היא רשמה הכנסות של כ-200 מיליארד דולר, בשנת 2028 צופים שהתעשייה תגלגל סכום של 435 מיליארד דולר. רק לשם השוואה, תעשיית הקולנוע מגלגלת פחות מ-100 מיליארד דולר בשנה, ותעשיית המוזיקה מכניסה 25 מיליארד דולר. בניגוד לקולנוע, למוזיקה, אפילו לטלוויזיה, גיימינג מבוסס על אירוע אינטראקטיבי. אתה לא צרכן פסיבי של התוכן, אתה לא צופה בסרט או מאזין לשיר, אתה חלק מהעלילה. העובדה הזו הופכת את המשחקים לאירוע רגשי, יצרי ומאוד אינטנסיבי. אבל יש קבוצה לא מבוטלת של אנשים שאפילו זה לא מספיק להם. הם רוצים לקחת את המשחק שנכתב, עוצב ותוכנת על ידי מיטב אנשי המקצוע ולשנות אותו. הם רוצים לשנות את הצבע של החרב, הם רוצים להוסיף אפקט סאונד כאשר מחסלים אויבים, הם רוצים להוסיף רמה, לשנות את הנוף, להוסיף דמות, הם רוצים לבנות מודים. אני כמובן מדבר על User Generated Content, על ה-UGC המפורסם, שבא לעולם רגע אחרי שתעשיית הגיימינג באה לעולם. העניין הוא שעד לא מזמן, כל העיסוק במודים היה תחביב. תחביב אובר גיקי, ששאב ממך מאות שעות עבודה ועדיין תחביב. אוברוולף משנה את זה. היא מאפשרת ליוצרי המודים להרוויח כסף על ידי העלאת המודים שלהם לפלטפורמה היהודית שלה, שגם מקלה על התקנת המודים על ידי השחקנים, וגם מאפשרת להם לבנות אפליקציות נלוות למשחקים פופולריים. אפליקציות שלא רק משפרות את חוויית המשחק, אלא גם מספקות יתרון תחרותי במשחקים שהפכו בעצמם לענף ספורט. כדי להבין מה זה אומר, איך זה עובד, והאם יש כאן הזדמנות עסקית וכלכלית לגיימרים ולמפתחים, אני מארח היום את שחר סורק, סמנכ"ל השיווק של אוברוולף. שחר, שלום.
שלום, שלום.
בואו נתחיל עם שאלה כמעט פילוסופית. כמעט פילוסופית. למה שחקנים רוצים לשנות משחקים? הרי כשאני רואה סרט קולנוע, אני לא רוצה לשנות אותו. אנשי מקצוע בנו אותו, הם כתבו תסריט, בימו, ערכו, שיחקו, צילמו. במשחק וידאו זה שונה. אנשים רוצים לשנות אותו, למה?
שאלה מצוינת, נגעת בה קצת בהקדמה שלך. האלמנט של האינטראקטיביות משנה מה שנקרא את כל התמונה. אני בא מהאסכולה שמשחקי מחשב הם חוויה שהיא מאוד מאוד מקבילה ונושקת לחוויית החיים שלנו. אתה בחיים גם מנהל חוויה אינטראקטיבית, וכמו במשחק, אחרי שאתה משחק את הנתיב שהחברה וההורים שלך וכל הגורמים שסובבים אותך מתווים לך וממליצים לך עליו, מדי פעם אתה אומר, רגע, למה אני בכלל לא אפנה שמאל החזק, ימין החזק, יפתח סקילסט שאף אחד לא חשב או אמר לי לעשות, מגלה תשוקה לנושאים שמעולם לא היו בסביבה שלי, לעבור ארצות, לחוות תרבויות, אותו דבר במשחקים.
החיים הם משחק, אם אתה משנה את החיים, למה לא תשנה את המשחק?
בדיוק כך.
וואלה, לא חשבתי על זה כך. אוקיי, בסדר, שכנעת אותי, אבל העניין הוא שהשינויים האלו, המודים האלו לפעמים הופכים להיות סנסציה יותר גדולה מהמשחק. בוא למשל רגע, תן לי את סיפור הרקע של קאונטר סטרייק. זה משחק שקיים למעלה מ-20 שנה, ויש לו סיפור נורא מעניין.
אוקיי, אז אני אתן לך שנייה מאוד מאוד בקצרה, שתי נקודות מפנה, והשלישית תהיה קאונטר סטרייק בעולמות המודים.
קדימה.
הנקודת מפנה הראשונה היא כנראה קאסל סמרפנשטיין. למי ששיחק את טירת הנאצים האגדית קאסל וולפנשטיין, המוד הראשון בעולם, או אחד מהמודים הראשונים בעולם, היה למשחק הזה, שהפך את הנאצים לסמרפים.
מפתח, מה זה, דרדסים?
כן, במקום נאצים היו לך דרדסים בטירה, ואנשים מאוד נהנו מהמוד הזה.
על איזו שנה אנחנו מדברים? פחות או יותר?
1984 לדעתי,
אוקיי. משהו
1983.
40 שנה. תראה מה זה, איך הזמן כן. רץ שנהנים.
אפילו המוד הראשון, אפשר להגדיר את מיס פקמן אגב, שהיה המוד של מיסטר פקמן. אבל זה היה הפעם הראשונה שלמשחק נורא פופולרי יצא איזשהו, עוד איזושהי חוויה PC-ית כזאת, וזה סוג של עיריית הפתיחה של לטרנד של מודים. הקפיצה המשמעותית הבאה קרתה בסביבות שנת 1993, שבה היה דום, שהיה פירס פרסן שוטר, חוצה גבולות, זוכה פרסים וכולי, שהמפתחים של המשחק הזה, שבנו אגב את וולפנשטיין 3D, הבינו את הפוטנציאל הטמון ביוזרים וביצירתיות שלהם, ובנוסף למשחק, שחררו את כל חבילות העיצוב לבלים ושלבים, באופן כזה שאפשר לאנשים לבנות כל מיני שלבים ולבלים בעצמם, וזה התחיל להיות מאוד מאוד פופולרי. חלק מהשלבים והלבלים היו כל כך פופולריים, שהחברה שפיתחה את Half-Life, Valve, הבינה שיש פה פוטנציאל סמוי מן העין, כי חלק מהמפתחים האלו הם רלוונטיים להם בתור מפתחים, ואז היא בנתה את Half-Life 2 ב-1998, עם יכולת לעשות עוד פעם מידול כמו שהיה בדום, היית יכול לעשות כל מיני מודים, והיא עקבה אחרי האנשים ואחרי המפתחים שעשו את זה. אחד מהמפתחים בתוך העולם הזה של Half-Life בנה מוד שייצר סביבות של חטיפה והגנה של טרוריסטים. כלומר, הוא לקח סגמנט מהמשחק והכיל עליו חוקים שמייצרים קבוצה כנגד קבוצה. אתה יכול לבחור להיות טרוריסטים או אנטי-טרוריסטים, בתקווה שאנשים יאהבו את החוויה הזו, ומסתבר שהחוויה הזו נהפכה להיות אולי החוויה הכי מהותית פרט להאף-לייף. ולב עצמה קנתה את הזכויות של המוד הזה לתוך ולב, והתחילה לפתח אותו באופן מקצועי, והמשיכה את זה. היום CSGO, הקאונטר סטרייק האחרון, הוא אחד מהטייטלים הכי נפוצים בעולם. כלומר, המודל הזה שבא מרעיון של מישהו בכלל זר, הוכיח את עצמו כסטנדלון משחק. כמובן שאפשר לראות את League of Legends, כאקסטנשן של מוד, אותו דבר. היה ב-World of Warcraft, מוד שנקרא, מוד, היה סביבה שנקרא Defense of the Ancients, על בסיסה נעשה דוטה, שזה מוד של 5-5, על בסיסו נעשה League of Legends, כנ"ל פורטנייט הוא אקסטנשן של מוד.
פורטנייט הוא אקסטנשן של מוד?
כן, כן.
הסנסציה העולמית הזאת התחילה כמוד?
כן, כי לארמה 3 היה מוד שנקרא PUBG, שהוא היה מוד של עוד פעם מפתח יחיד, שיצר את הסביבה הזו של בטל רויאל ועיר, ושאפיק החליטו לעשות משחק, אחד מהאנשים באפיק אמר, אנחנו צריכים לעשות משחק חדש שמבוסס על PUBG, ושהיה מבוסס על ארמה, וככה נוצר פורטנייט. אז חלק מהכותרים הכי גדולים בעולם היום, הם תוצר של מפתח שבכלל לא היה קשור לתעשיית המשחקים, ולא עבד בתוך חברת המשחקים, שהחליט לבנות משחק מתוך השינוי הזה. כמובן שיש מגוון רחב מאוד של שינויים, מלשנות סקין, לשנות UI ו-UX, דברים בבק-אנד, לתפריט לחוויית משחק כוללת. זה עולם מאוד מאוד עשיר ומלא מלא מלא, בהמון המון רבדים.
אני מבין ממך שבעצם, וגם אמרתי את זה, המודים הם פה משחר היסטוריית הגיימינג. אבל זה תמיד איזה עיסוק, לאורך השנים, זה עיסוק באמת של אנשים שזה האובססיה שלהם, זה התחביב שלהם, זה משהו שהם נהנים לעשות אותו בשעות הפנאי, האתגר מעניין אותם, יש להם איזה פשן מיוחד למשחק, אי אפשר לעשות מזה כסף עד שאתם מגיעים. אז בוא בעצם נעשה סדר. בוא, תן לי בשני משפטים, מי אתם? מתי החברה המוקמת? מה זה?
אוקיי, כמה משפטים על Overwolf. Overwolf היא הפלטפורמה המובילה בעולם, ליצירת תוכן סביב משחקים, סביב ועל משחקים, ותכף אני אכנס לדרכים שבהם אנחנו עושים את זה, כי זה לא, זה לא מוצר אחד, זה שלל מוצרים שמרכיבים את הפלטפורמה, ודה פקטו Overwolf יצרה מקצוע חדש בעולם, אנחנו קוראים לו ה-In-Game Creator, שזה כל האנשים שהם, אם אני אשתמש במונחים של D&D, שהם Gamer Creator, כן, כאילו half, double class כזה, יכולים לייצר את התשוקה שלהם, יכולים להביא אותה בתור מוצר, ולמוצר הזה יש סביבה שהוא יכול גם לדחוף אותה מבחינה מרקטיאלית, וגם למנטז אותה.
אוקיי. מהמילה מוניטייז.
מהמילה מוניטייז, okay. למנטז מוניטייז, okay. כן.
אוקיי,
חדש לי. קצת מספרים בגדול, על פלטפורמה של Overwolf, קודם כל יש מעל 31 מיליון גיימרים חודשי שצורכים כל מיני תוספות, מודים ואוברלייז שנוצרים דרך הפלטפורמה. מהצד השני יש בערך כ-100,000 יוצרים. Overwolf תומכת במעל 1,000 משחקים, חלקם המשחקים הכי גדולים שיש בשוק. Fortnite, League of Legends, World of Warcraft, Minecraft, GTA, וכל מה שאתה יכול לחשוב עליו, PUBG ועוד מלא כותרים שנזכיר אותם. בשנתית יש מעל 15 מיליארד הורדות של מודים ואפליקציות על Overwolf.
וואו, מה זה מספר משוגע.
משוגע.
אוקיי.
וחלק ממה שקרה, את המהפכה של הדור האחרון הזה, של UGC, שעכשיו אנחנו רואים, אנחנו בהתחלה שלה, הובילו שני כותרים משמעותיים שעומדים בפני עצמם. הראשון שבהם זה מיינקראפט, והשני שבהם זה רובלוקס, שזה שני כותרים שהם UGC-oriented בבסיס חוויית המשחק.
כלומר, זה בעצם הרעיון שלהם.
הרעיון שלהם זה לייצר סביבה שהיא רק תתמוך ביצירת תוכן לתוך ועל המשחק.
זה בעצם לגו, תעשה מה שאתה רוצה.
נכון, ומה שקרה בשתי הסביבות האלו באופן מאוד מאוד שונה, רובלוקס היא סביבה סגורה רק לעולמות רובלוקס, אבל בגלל שברובלוקס אתה יכול כעקרון לשחק רק חוויות של יוצרים שיצרו בתוך רובלוקס, כלומר רובלוקס עצמה לא מייצרת חוויה, אלא אתה ואני שמשחקים ברובלוקס מייצרים חוויה, אוהבים משהו ואז הולכים ו... מתעסקים בסוויטת המפתחים של רובלוקס, ומייצרים עוד חוויות רובלוקסיות. יש כרגע, אני חושב, רשומים אלה מעל 4 מיליון יוצרים על הפלטפורמה של רובלוקס, והיא מאוד מאוד מצליחה בסקייל, היא הונפקה שנה שעברה בהצלחה מאוד גדולה, וזה בעצם היה סוג של יריית הפתיחה לעולמות ה-UGC. מיינקראפט עובד באופן שונה לגמרי, מיינקראפט פשוט נותן לאנשים לייצר איזה משחק שהם רוצים על מיינקראפט. ואוברוולף היא בעלת אתר curseforge.com. בcurseforge.com אתה יכול, זה אתר של JavaScript, שהאתר המוביל של מודים למיינקראפט בעולם, פרט לסטים וורקשופ. אז מה שבעצם אתה יכול לעשות זה לבנות כל חוויה אפשרית שאתה חושב ושאתה רוצה לבנות על מיינקראפט, ולהוריד ולהעלות אותו מקרספורג'.
מה בעצם ההבדל בין מודים לאפליקציות? Okay. כי מודים אני הצלחתי להבין, אני עושה שינוי, דיברנו על זה לפני רגע. מה זו אפליקציה?
אוקיי. Okay. יש משחקים שאי אפשר לעשות להם מוד. הם תחרותיים, ובהגדרה שלהם אי אפשר לשחק עם חוקי המשחק. לדוגמה, League of Legends, זה משחק שבו זה מובה, שבו יש לך 5-5, עם חוקים מאוד נוקשים, אי אפשר להפיר את החוקים כדי לא לקבל advantage, שהוא כאילו competitive advantage. אז מה שאפשר לייצר על המשחקים האלו, עכשיו יש PUBG, CSGO, כל המשחקים האלו, משחקים סגורים, אי אפשר לגעת בהם. מה שכן אתה יכול לעשות, זה לייצר אפליקציות שתומכות בחוויית המשחק שלך.
תן לי דוגמה.
למה אני מתכוון? עכשיו, קודם כל, מה שאוברולף עושה, לאוברולף יש סטק טכנולוגי שיודע לקרוא אירועים במשחק בזמן אמת, ועל הקריאת אירועים האלו אפשר לבנות כל מיני אפליקציות. לדוגמה, הקלטת משחק. אני עכשיו משחק League of Legends איתך ועם החברים שלי, ואני רוצה להקליט המשחק. אני הולך לאוברולף ומוריד את Outplayed, או עוד כל מיני אפליקציות שהן הקלטת משחק פרופר, שניזונות מלראות מה קורה כל הזמן במשחק. יש כל מיני אפליקציות סטטיסטיקה של כמה kills, איך לעשות אוריינטציה, מה הקבוצה עושה. הן לא צ'יט, הן נמצאות על הקו הזה של מישהו יכול לשבת בצד ולרשום את הדברים האלו, אבל זה המון המון דברים. אז יש אפליקציות שיודעות לנטר לך את המידע שעוזר לך תוך כדי שהמשחק קורה, והמשחק מאוד מאוד אינטנסיבי, אז עוזר לך כאילו לראות יותר טוב. אגב, המפתחת של League of Legends ורוב המפתחות שעובדות עם Overwolf הם מה שנקרא מתירות את הדבר הזה, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה על לפתח את האפליקציות האלו.
הם נותנות API בשביל שמפתחים יוכלו לעשות את זה?
הם לא צריכות לתת את ה-API, הם נותנות לנו לקרוא בריל טיים, ונותנות לאנשים לפתח דרך ה-API שאנחנו נותנים.
הבנתי.
אז הם בכלל את arm's length נמצאים, אין שום סיכון למשחק שלהם. בנוסף, אנחנו לכל אפליקציה יש לנו מה שנקרא kill switch. אם יש פתאום איזה פוילש או משהו שהוא לא נראה, אנחנו מורידים את האפליקציה ישר, או לדוגמה, אם לאחת מהמפתחות יש בעיה עם האפליקציה, אנחנו קודם כל מורידים אותה, ואז באים לשולחן הדיונים ומנסים לראות מה קרה. במובן הזה, אוברולף היא כמו השריף של ה-UGC Outlands, כי יש את כל המפתחים האלו, דיברנו על זה קצת, נגעת על זה מקודם, אבל המפתחים האלו, את לארג' היו מוקצים לגמרי, על ידי חברות המשחקים.
הם לא אהבו אותם.
מה זה לא אהבו אותם? הם דחפו אותם, הם רדפו אחריהם עם עורכי דין, עם בלשים פרטיים.
זכויות יוצרים.
הכל, רק אל תיגע לי ב-IP. ולכן רוב התרבות הזו נוצרה בשולי עולמות המשחקים, ואלו שרצו לעשות את זה באופן רציני, ממש הקימו חברת משחקים, כמו League of Legends ופורטנייט. אבל לרוב, המפתחי משחקים היו רודפים אחרי היוצרים האלו, כי הם לא רצו שהם ייגעו להם ב-IP.
זאת אומרת, אני לוקח את זה רגע לעולם אחר, נניח משחק כדורסל, אני לא יכול לשנות את המשחק, למשחק יש חוקים, אבל אני יכול לספק למאמן ולשחקנים כל מיני סטטיסטיקות והילוכים חוזרים, ולהתלבש בדיוק. על המשחק כדי להפוך את השחקנים בדיוק. לטובים יותר, ואולי בדיוק. גם נהנים יותר מהמשחק.
נכון, במובן הזה, ראיות וכל מיני מפתחות אחרות מברכות את השטאפ עם אוברולף, כי אנחנו סוג של מכשירים ובודקים שהעולם הזה מתפקד לפי החוקים שהם רוצות, ובכך הן מאפשרות ליוצרי התוכן. בגלל המהפכה שקרתה עם רובלוקס ומיינקראפט, מפתחות המשחקים הבינו, ממש בשנה האחרונה, שזהו, שחוויית השחקן את לארג' השתנתה ממה שאני קורא לו game and submerge, כלומר מי אני משחק ונכנס ונשטף בעולם, לgame, submerge וchange. עכשיו יש דרישה חד משמעית מהקהל, במיוחד מהקהל הצעיר, לשנות את חוויית המשחק, ומפתחות המשחקים שרואות מה קורה בעוד שנתיים שלוש, שהקהלים האלה שבני 10 ו-15 יהיו בני 20-25, כדי להישאר רלוונטיות, הן מבינות שהן צריכות להכניס אלמנטים של UGC לתוך המשחק שלהם, ולתפור סביבות של פיתוח משחק. יש ממש ממש שינוי ותפנית מאוד מאוד חדה בתפיסה של השוק לגבי UGC.
אז אתם בעצם איזה מין ציר מרכזי שסביבו התעשייה מסתובבת. אתם עובדים עם הסטודיו, אתם עובדים עם השחקנים, אתם עובדים עם המפתחים. בעצם אתם עובדים עם כל הסטייק הולדרס.
נכון. אנחנו סוג של שוויצריה, שכולם מדברים איתה, ואנחנו מנהלים ועוזרים לתעשייה הזו, מה שנקרא to come together, באופן שגם מרכיב אקוסיסטם פיננסי סביב הדברים האלו. אז כמובן שברגע שיש כסף, ושיש היתר מצד ה-IP, מצד המפתחים, לאפשר את המקצוע, אז יש זרימה ויש, אפשר לבנות אקוסיסטם בסקייל מאוד מאוד גדול, בניגוד למה שהיה פעם, שזה כזה פרטאץ' בשוליים, חצי חוקי, חצי לא חוקי.
מה באמת המודל העסקי שלכם? איך אתם עושים כסף?
אז המודל העסקי שלנו מתחלק לשתי ערות. הערה הראשונה היא ad-based. לאוברולף יש מנוע פרסומות מאוד, מאוד ענף מתחת לכל הקליינט של אוברולף, שהוא חינמי לכולם. כלומר, שאני משחק באוברלי הזה, שאני משחק עכשיו League of Legends, או אחד מהמשחקים האלו, וזה רץ, יש משבצת קטנה בתוך האפליקציה, שבה רצות פרסומות שהן targeted לקהל היעד, ויודעות כל הזמן לרוץ ברקע.
אבל אנשים משחקים, יש להם זמן וראש ועיניים לראות פרסומת?
אנחנו לא מפרים בזמן משחק, אנחנו עושים loading times, הפרסומות הן חכמות, אחרת זה לא היה קורה. יש לוגיקה שתומכת בגיימפליי של שחקנים, ובגלל שזה גם מאוד מתורגעת, הפרסומות מאוד יעילות מבחינה פיננסית, ואנחנו עושים רב-שר, אנחנו מתחלקים בהכנסות של הפרסומות האלו, עם היוצרים, 70-30, 70% הולך ליוצר, ו-30% הולך לנו. קצת מספרים כדי לסבר את האוזן. ב-2022 אנחנו, דרך אוברולף, ישולמו מעל ל-140 מיליון דולר ליוצרים.
סכומים רציניים.
סכומים רציניים. יש
מתוך זה, אגב, אפשר לגזור כמה אתם משאירים, לא?
זה לא מה שנקרא straight forward כמו ברובלוקס, כי אצלנו קטגוריות יוצרים מרוויחות סכומים שונים. לא, חלק ממה שאנחנו עושים, למשל, יש לנו שירות שסולק כספים בפרייבט סרברס. פרייבט סרברס זה עולמות שבהם בן אדם מרים שרת של מיינקראפט ובונה בו חוויה. אז אנחנו סולקים היום את כל הכספים בדברים האלו. אין לנו רב שר של 30-70 שם, אנחנו רק סליקה. אז זה לא סטרייד אוף, אתה עושה 30-70 ויודע כמה החברה עושה. אבל בהחלט זה נותן לך לאיפה הדבר הזה הולך, את הסקופ של הגודל והעסקאות שיש סביב זה. חלק מהיוצרים על אוברולף מרוויחים 6 ספרות חודשי, דולרים.
וואו, ומעלה. באמת? זאת אומרת, זה... אבל אתה יודע, זה תמיד יש איזה מין שכבה דקה, 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 למעלה, למעלה, למעלה. כמה היא דקה אצלכם?
אז אצלנו אנחנו מודדים את הכוכב צפון של המבוסס על כמה יוצרים מרוויחים מעל 10,000 דולר בשנה.
אוקיי.
וכרגע המספר הוא בערך 1,100 יוצרים עושים מעל 10,000 דולר בשנה ומעלה. ובתוכם יש כמובן קבוצה של כמה עשרות שמרוויחים באופן שמשנה להם את החיים באופן דרמטי וטוב ביחס לכל בן אדם שמרוויח. ויש אנשים שפשוט עושים כסף, ויש אנשים שאתה יודע, נמצאים ב-10,000 דולר, אבל בתוך הדברים האלו גם נמצאים סטארט-אפים, כלומר, יש סטארט-אפ ישראלי בשם באף, חבר'ה נהדרים, שעושים בכלל איזה סוג של frequent flyer mile program מהגיימינג טיים שלך. כלומר, אתה מריץ את האפליקציה שלהם ברקע, אתה מקבל נקודות על זמן משחק, ועם הנקודות האלו אתה אחרי זה הולך ומקבל כל מיני פרסים, קונה ברמי לוי וכאלו.
רמי לוי. תגיד, מי המתחרים שלכם? יש לכם מתחרים? יש עוד גופים?
אז אני דיברתי כרגע על הערה הראשון. כל מה שאמרתי עכשיו היה הערה הראשון.
אוקיי.
בערה הראשון אין לאוברולף מתחרים. בערה השני, כי אוברולף בנתה את המודל מוניטיזציה הזה, שהוא נורא נורא ייחודי, ונורא מורכב לבנות דבר כזה. כלומר, כל הסביבה הזו של אוברולף בנויה, כמו שאמרתי, מכמה מוצרים, אין עוד ארגון בעולם שיש לו את השילוב הזה של המצרים. הערה השני מגיע עכשיו, והוא קורה עכשיו באוברולף, ואוברולף השנה הולכת לשחרר, בפעם הראשונה בהיסטוריה, SDK שלה עם מפתח משחקים מוביל בעולם. עם כמה מפתחים למען האמת.
מה זה אומר?
מה זה אומר? תחשוב שטייטל שיש לו המון המון מודים, אני לוקח לצורך הדוגמה, זה לא אומר שזה קורה, וזה לא אומר שאנחנו בדיבורים או משהו, אז יש פה אקסקלמיישן, זה רק לצורך הדוגמה. תחשוב שרוקסטאר, שיש לה עולם שלם של מודים של GTA 5, עולם עצום, עכשיו, כשאתה תעלה את רוקסטאר, בתוך הלונצ'ר של המשחק, יהיה לך עוד כפתור שיהיה כתוב מודס, וכשאתה תלחץ עליו, הוא יכניס אותך לסביבה שבה תוכל להוריד, לעלות מודים, לקנות מודים, ואת כל זה אוברולף נותנת למפתח משחקים. אז יש בערך, אתה יודע, 8 טייטלים עצומים בעולם. אנחנו כרגע בשיחות עם בערך 5, שמשניים, 3 אנחנו עושים דיפלוימנט עד סוף השנה של המוצר הזה. שמה זה חנות שקונים בה בכסף מודים, קצת כמו סטים וורקשופס, רק כדי לתת לך לסבר את האוזן בסטים וורקשופ על מיינקראפט לבד, ב3-4 שנים האחרונות נמכרו מודים במעל $350 מיליון. פה יש לפחות חברה אחת שמנסה לעשות את מה שאנחנו עושים ברמת הטכנולוגיה. הטכנולוגיה פה היא לא מורכבת, אבל איפה שמאוד מאוד קשה להראות ערך מוסף על אוברולף, זה שאוברולף היא פתרון של אקוסיסטם שלם. יש לנו מוניטיזציה, ויש לנו מרקט פלייס, ויש לנו גם את הפתרון הטכנולוגי שמאפשר למודים לחיות, אבל בגלל היכולת שלנו, מזה שנים כבר, ושאנחנו מנטרים ועושים לייב אופס לתוכן, כלומר יודעים להוריד את הכפתור על תוכן רע, להעלות את הכפתור על תוכן רע, אין לנו ממש תחרות מהותית במקום הזה, כי המון מהתפעול הוא ה-IP. אז גם זה שיש פה מקצוע חדש שאנשים יוכלו להרוויח מהמודים, וגם זה שאנחנו מאוד חזקים בתפעול הדבר הזה, הופך אותנו לסוג של מרקט לידרס ולהצעה הכי טובה על השולחן. אתה יודע, נראה מה העתיד יוביל. אולי יבואו צוותים שיצליחו לפצח את זה.
אתם פה ממתי?
2009.
זאת אומרת, חברה צעירה אתם כבר לא.
חברה צעירה מאוד.
אתם לא, אתם פה כבר מה? 13, 14?
12 שנה פחות או יותר, לדעתי.
מרשים. מי הקים אותה?
נוסדה על ידי אורי מרשנד ואלון רבינוביץ' וגיל אור, שאני לא מכיר את גיל. בחברה היום אורי המנכ״ל ואלון ה-Chief Product, והם מה שנקרא ירקו הרבה שנים דם. הם התחילו כיוצרים בעצמם, הם בנו סוג של אוברלי כזה, של אפליקציה כזו שעבדה על בליזארד. בזמנו היית יכול, תוך כדי שאתה משחק משחק, להיכנס לאימייל ולפייסבוק מבלי לצאת למשחק. זה הלך להם טוב, הם גם קיבלו הצעת קנייה מבליזארד באיזשהו שלב, אבל הם לא רצו לקחת אותה. ומה שקרה בסוף כל המהלך הזה, שהם גילו שאין מספיק יוזרים לפתרון ולמוצר שלהם, ובסביבות 2014 הם החליטו לעשות פיבוט ולבנות פלטפורמה שתאפשר למלא יוצרים, לייצר מלא אפליקציות, ופה התחיל הגלגול האמיתי, זה היה גם מאוד מורכב, ולקח להם שנים להרים את זה, אבל היו מספיק אנשים שהאמינו בחברה ונתנו להם צ'אנס, את הצ'אנס לעשות את זה.
כמה כסף החברה הזאת גייסה עד עכשיו?
בסך הכל החברה גייסה $150 מיליון. Okay. 127 מתוכם היו בשנה שעברה.
זה חתיכת עיתוי מהסרטים.
כן.
לעשות את זה בדיוק רגע לפני שהחלון מתחיל להיסגר.
כן, אז במקרה של אוברולף, החלון, אני יכול להגיד לך, כי אני נפגש עם הרבה מהמשקיעים האלו, החלון רק ממשיך להיפתח. כלומר,
תסביר.
אין הרבה מהלכי פלטפורמה כאלו שקשורים ל-user-generated content במשחקים בכלל ובעולם. אז ההיפותזה הזו ש-user-generated content במשחקים הולך להיות הדבר הבא בעולם המשחקים, ושזה הולך להיות תעשייה ענקית עם הרבה כסף והרבה יוצרים, הוא משהו, היא היפותזה שכל הקרנות הכי גדולות בעולם כבר מבינות שהוא קורא, ואז יש רק פלייר אחד שבסקייל ומגיע לשלוט בדבר הזה, סוג של ה-Unity של UGC, וזה Overwolf. אז יש עניין עצום בלהיכנס ולהיות איכשהו שותפים לדבר הזה, אז Overwolf חובה בשנה, שנה וחצי האחרונות, אינקאמינג בלתי פוסק מקרנות להיכנס ולהיות שותפות בפעילות שלה, שזה באווירה של היום, עכשיו ספציפית, הופך את זה
דופן.
להיות ממש יוצא דופן ומאוד נעים עבורי בתור יזם לשעבר וחבר בוולפפק, סוג של פרדיגמה מאוד, מאוד מעניינת מהגראז' למקום כזה. אבל בהחלט, המון המון עניין, הקרנות שהובילו את הסיבוב שנה שעברה, הסיבוב הראשון הובל על ידי אינסייט, יחד עם גריפן, שזה קרן גיימינג, והסיבוב השני הובל בקיץ שעבר על ידי אנדריסן הורוביץ, שהבינו שהקריאטור איקונומי במשחקים הולך להיות הקטגוריה מובילה.
כמה עובדים יש בחברה?
130 עובדים, או קצת יותר מ-130 עכשיו. בערך
כולם פה בארץ?
110 בארץ, פה במגדל ספיר ברמת גן, ועוד 20 פזורים בעולם. טבקס, החברה שרכשנו, נמצאת באנגליה, אז יש לנו שם בערך 10 אנשים, ועוד קצת בארצות הברית וקנדה וכאלו, ופזור.
לפני רגע אמרת, בעצם הבאנו לעולם סוג של מקצוע, מקצוע חדש, ושכנעת אותי, ואני בגילי המופלג רוצה להיכנס לתוך העולם הזה כמפתח, נגיד, איזו דרגת סיבוכיות עומדת בפניי? זה, כמו שאמרתי, לגו? אתה בסך הכל צריך להרכיב כל מיני דברים, בלוקים מוכנים, או שמדובר ביכולות טכניות גבוהות. מה אני צריך ללמוד?
אז תראה, יש פה מנעד מאוד רחב של רמה, אבל בניגוד לרובלוקס שהם בנו סוויטה למפתחים שהם בני 10, כאן אתה צריך איזשהו ידע פיתוחי מינימלי בג'אווה סקריפט וכולי. אתה לא צריך להיות איזה מפתח על. אתה צריך להיות בעל תשוקה ורעיון טוב ויכולות פיתוח מינימליות בג'אווה סקריפט כדי לייצר אפליקציה, ומודים זה עולם ומלוא, יש שם הכל מ...
זה רק ג'אווה סקריפט אגב?
האפליקציה אצלנו HTML, ג'אווה סקריפט, מאוד, זה ככה אנחנו עובדים, יחסית פשוט ונגיש. מודים זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל גם מאוד מאוד פשוט ברמה הבסיסית שלו. אנחנו גם עוזרים. אנחנו עוזרים למפתחים, עוזרים להם עם הדיזיין, עוזרים להם עם ה-UX, עוזרים להם גם עם פיתוח אם צריך. אם יש רעיון טוב ואנחנו רואים שה-DNA של הבן אדם הוא יציב, והבן אדם ממש נמצא פה ואפשר לרוץ איתם או איתו לטווח ארוך, אנחנו גם משקיעים, אנחנו נותנים מענקים, יש לנו קרן של 50 מיליון דולר שמשקיעה במפתחים, במיזמים, בסטארט-אפים, כל מה שהוא רוצה להיכנס לתחום ולאקוסיסטם הזה של UGC, אנחנו בעניין של לעזור. וכמובן, אחרי זה גם אנחנו יכולים לעזור במרקטינג, ולדחוף את האפליקציה, ולדאוג שאנשים יגיעו אליה. אז
זאת אומרת, אתם משחקים תפקיד אקטיבי בתוך הדבר הזה. אתם לא רק מחכים שיגיעו, אלא אתם בואו, אני רוצה שתבואו.
נכון, נכון. לדוגמה, גם עכשיו בתוך אוברולף, בגלל שיש לנו כמות כזו גדולה של משתמשים, של גיימרים, חודשית יש לנו יכולת להגיע ליוזרים, שהם מה שנקרא hidden audiences. היום הרבה מהמפרסמים נמצאים בבעיה, כי אינסטגרם ופייסבוק, הרבה מהגיימרים לא משתמשים בדבר הזה. הם נמצאים בתוך משחק. ואנחנו אחד מהטכנולוגיות היחידות והשחקנים היחידים שיכולים לגעת לאנשים בתוך מיטה, תוך כדי שהם משחקים. אז הפרסומות שלנו הופכות להיות נורא נורא אטרקטיביות. בשנה, שנתיים האחרונות הגיעו ברנדס מן השורה, פרוקטור אנד גמבל, וכל מיני ברנדס אחרים שהתחילו לעבוד איתנו כדי לעשות אקטיבציות לברנדינג שלהם בתוך אוברולף. אז זה באמת איזה אקוסיסטם מאוד מאוד גדול שיש בו המון המון נקודות כניסה, אז למפתח יש אופק מאוד מאוד רחב, אם יש רעיון טוב ויש יצירה טובה והרבה כוח רצון ועבודה, אז אנחנו יכולים ללכת עם זה מאוד מאוד רחוק.
איזה משחקים מפתחים הכי אוהבים?
אז
את הכי גדולים?
אם אנחנו הולכים בכמויות מספריות, אז מיינקראפט by far זה המשחק הכי, it's the most modded game. על אוברולף, אני אעגל, יש בערך כ-1,000 מודים יומית שמוגשים.
1,000?
זה רק מיינקראפט.
רק למיינקראפט, 1,000 מודים חדשים כל יום?
כן, אבל אתה צריך לזכור שזה מלא דברים, כל מיני דברים שונים. זה יכול להיות, שינוי בגרפיקה, זה יכול להיות שינוי קטן למול חוויות של, אוקיי, יצרתי איזה RPG על מיינקראפט. יש כל מיני דרגות.
אתם בודקים את המודים האלו?
אנחנו בודקים את המודים האלו.
זאת אומרת, אתם צריכים גם מישהו שיסתכל על המודים לראות מה הם עושים.
נכון, יש לנו מחלקה. זה חלק מהכוח של אוברולף, פיתחה. יש לה מחלקת QA מאוד מאוד ענפה ומאוד מאוד רצינית, יחד עם טכניקות אוטומציות כאלו ואחרות.
אנחנו מדברים רק על PC או שמדובר גם בקונסולות?
אז אצלנו כרגע מדובר רק ב-PC, אבל חלק מהמהלך ל-SDK של הפאבלישרס שאנחנו הולכים אליו זה לתת cross-platform solution, אז יהיו גם מודים בקונסולות דרכו, ומה שיהיה cross-platform play. נכון להיום מודים, PC זה הסביבה הכי חברותית לפתח את המוד, ולכן רוב המודים נמצאים שם, גם זה יותר ה-hardcore player במובייל, אנשים באים לזמנים קצרים וזה, אז זה פחות modded content, למרות שאנחנו נראה יותר ויותר תנודות במודים ויצירת מודים על מובייל as well.
בוא רגע נדבר על הקבוצה הזאת שמרוויחה 6 ספרות. אתה יודע, בכל תחום יש סופרסטארים, ביוטיוב יש סופרסטארים, באינסטגרם יש סופרסטריות בדרך כלל. איך נראים הסופרסטארים המפתחים? תן בהם סימנים.
אוקיי, אז בניגוד, בניגוד לסטרימרים וליוטוברים ולאינפלואנסרים, מדובר בקהל שהוא 180 מעלות אישיותית מהאנשים האלו. הם לא מחפשים צמד עיניים שיעריץ אותם באופן אישי. הם ביישנים בהוויה שלהם. מדובר באישיויות של מפתחים לרוב, שלא מחפשים מה שנקרא ה-fame and glory לעצמם. הם מאוד מאוד רוצים שישתמשו באפליקציות שלהם, ולכן הרבה מהפתחים האלו, הזהות האמיתית שלהם לא ידועה לקהל יעד שלהם, ידוע גיימר ניים, וידוע איזושהי זהות אונליינית כלשהי, אבל הם ממש מתחבאים לכלים ורוצים שהיצירה שלהם תהיה השופר של מי שהם.
מעניין. אני קודם דיברנו על חברות המשחקים, על הסטודיואים, אני רוצה רגע לחזור אליהם. בעצם נוגעים לך במשהו שעבדת עליו ופיתחת אותו והשקעת בו המון המון זמן ואנרגיה. אתה אומר משהו שם מסתובב בסטודיואים. אין עדיין פושבק מול התופעה הזאת שאתם חלק ממנה של אנשים שבאים ואומרים, לא, אני רוצה את זה אחרת?
שאתה אומר פושבק, אתה מתכוון מצד הסטודיו.
כן.
אז תראה, היה פושבק תמיד. ובאופן אגרסיבי.
נינטנדו לדעתי חברה די ידועה בזה שהיא לא מתה על זה.
לא רק נינטנדו, גם טייק טו, יש כל מיני חברות שהם לא רק הוציאו כאילו מכתבים מעורכי דין, אנחנו יודעים על בלשים פרטיים שעקבו אחרי אנשים, כי אנחנו מדברים עם שני הצדדים. אז אנחנו עדים לתופעה המאוד קשה הזו. אתה יודע, ה-UGC, אם אתה מסתכל במונחים של סטאר וורס, הם הרבלס, כן? ואז יש את האמפייר שלא רוצה שאף אחד ייגע, והיא תשמיד כל דבר שזז, כולל כוכבים שלמים, כדי שלא יתקרבו לה ל-IP.
אוקיי.
אבל אי אפשר להתווכח עם מה שקורה בשושה. אני אתן לך דוגמה, משחקי הדיוניון יצא, תוך שבוע היה משחקי הדיוניון ברובלוקס. אין שום חברת משחקים שיודעת לתת מענה כל כך מהיר לטרנד של שוק. עכשיו, זה נהיה משחק נורא פופולרי וכו' וכו'. אם אתה רוצה להיות רלוונטי לדור של מחר, אתה חייב לתת כלים שיגעו לך ב-IP. זה a matter of necessity. אז כולם מנסים לפצח את הדבר הזה, תוך כדי שבדי-אן-איי העמוק שלהם הם רוצים, מה שנקרא, להרוג את היצירה הזו, הם מבינים שהם חייבים להשתנות. ועכשיו, כל חברה וכל פאבלישר שאנחנו מדברים איתו נמצא ברמת הבנה שונה של הדבר הזה, כי חלקם הם באופן אקטיבי נלחמים שנים ביוצרי תוכן האלו.
כן, זה לשנות חתיכת...
זה לשנות איזה state of mind, אבל קשה מאוד להתנגד, שאתה רואה, אתה יודע, כל ילד שאני משחק רובלוקס בארצות הברית, כל ילד, אתה יודע שאוטוטו הולכים להיכנס לעולם הבא של GTA, ואז מה? הוא הולך ללכת לעולם המודים. היום אגב ב-GTA, GTA, המודים של GTA, משחקים אותם יותר ממה שמשחקים את GTA. Concurrent users ב-GTA modded version versus GTA PC online, הם בערך פי 2, פי 3. אז למה לא להביא את היוצרים האלו פנימה? ליהנות מכל הזמן אינטראציות של עוד תוכן שאתה לא יכול לחשוב עליו בכלל, ויכול להיות שהדבר הבא. אני אתן לך עוד דוגמה טובה, אמרתי GTA, ל-GTA יש סביבה, שנקראת No Pixel, זה מוד שנמצא בתוך קבוצת מודים שנקראת 5M, ו-No Pixel זה Role Playing Environment. הם עשו מוד לסביבה של GTA, ב-GTA אתה מוגבל, אתה משחק דמויות ספציפיות.
נכון.
הם פתחו מלא דמויות למשחק, וכל המוד, כל האנשים בעולם של No Pixel הם אנשים אמיתיים. ולא רק שהם אנשים אמיתיים, הם לפעמים סטרימרים ידועים. אז אני בתור צופה, אם אני רוצה לצפות בסרבר של הסטרימר שלי, שמשחק עכשיו פקיד בעולם של GTA, לפעמים קונה כרטיס לראות אותם משחקים, ונוצר מודל שבו סטרימרים ידועים, באים לעולם שהוא GTA, שהוא מודד לגמרי, לשחק תפקידים, כולם בלייב, אני בא לצפות בזה, כאילו יש פה איזה סוג של cutting edge, reality TV שקורה,
ממש.
והוא לא קורה בכלל בספירה של שום שדרן, ושום נטפליקס, הדור הבא של אינטרטיימנט יהיה heavily user generated. מי שיהיה במשחק הזה וידע להפעיל אותו ולאפשר אותו ולמנטז אותו ולעשות לו מרקטינג ולהכיל אותו באופן בטוח, הולך לשלוט באינטרטיימנט at large.
בוא רגע נדבר על הדור הבא, כי אמרת שאחד המשקיעים שלכם זה אנדריסן הורוויץ, הם מאוד מאוד מושקעים בעולם הזה של המטאברס. המושג עצמו נכנס רק לאחרונה לתודעה, אבל הוא רחוק מלהיות חדש. בעולם המדע הבדיוני ובעולם המשחקים הוא מושג מאוד מאוד ישן. איך אתם מתחברים אליו?
אוקיי, אני רוצה לעשות קצת סדר במינוח הזה, כי הרבה אנשים שומעים אותו עכשיו. לאנשי משחקים זה כזה, על מה אתם מדברים? חבר'ה, זה World of Warcraft, כל המשחקים, רונסקייט, כל המשחקים, אנחנו כבר שם 20 שנה, אבל לא, כי קורה משהו ואפשר לראות אותו על הדור הצעיר. אפשר להסתכל על המטאברס, וזה איך שאני הייתי ממליץ להסתכל עליו, בתור שינוי סוציולוגי דמוגרפי. שהבן שלי, בן 7 עוד מעט, והוא משחק רובלוקס, ואנחנו בבידוד שבועיים שלושה, והוא כל מה שהוא לובש זה פיג'אמה. אבל פתאום הוא הולך ליום הולדת של חבר שלו ארי ברובלוקס, ואומר לי, אבא, אני צריך את הסכין השחור ליום הולדת, כי כמו להייתי עם הלבן, ואני אומר לו, תגיד לי, בן, אתה עם פיג'אמה פה שבועיים, אתה לא משנה אותה, אתה צריך איזה סכין במשחק, והוא מסתכל עליי, כאילו אני נפלתי מהירח, הוא אומר לי, אני צריך את הסכין השחור, אתה מבין? כי כאילו זה מולדת, ואני צריך להגיע עם טוקטק. אז אתה מבין שיש שינוי בתפיסת הזהות האנושית, והדור הצעיר לפחות, רואה את הזהות הדיגיטלית שלו, ואת הזהות הפיזית שלו, כשוות. אני אפילו אגיד שהוא רואה את הזהות הדיגיטליות שכי הרבה יותר משמעותית, וזה לאיפה שאנחנו הולכים. זה המטאברס. כלומר, הקיום האנושי והזהות שלך, כפי שנתפסת אונליין, הופכת להיות לך אקוטית בצורה בלתי נתפסת. ועכשיו מגיע העניין הזה שהרבה מהחברות הגדולות, אנחנו בתוך הטרנד הזה מתחילות לבנות את הלרס של החוויה האנושית הבאה. החוויה האנושית הבאה הולכת להיות מורכבת מאלמנטים דיגיטליים ואלמנטים פיזיים באופן שעוד לא היה קיים עד עכשיו. אנחנו רואים אותו קצת עם רובלוקס ומיינקראפט והצעירים, אבל הוא הולך להיות משהו שישטוף אותנו מכל כיוון. ויש עכשיו מלחמה על מי מרכיב את הליירים האלו. כמובן שיש פה גם התקדמויות טכנולוגיות, AI-יות, משחקיות, תוכן, אבל חלק ממה שברור לכולם זה שיש לכל הדבר הזה content creation environment. הדבר הזה הולך להיות כל כך גדול שלא מייקרוסופט וגוגל ואף אחד לא יכול לבד לבנות את זה. צריך לאפשר לאנשים לבנות את הדבר הזה. Okay. כמו שאנחנו מאפשרים לקבלנים בשכונה מסוימת לבנות אותה, זה לא שיש איזה איגוד הקבלנים העולמי שעכשיו צריך להחליט לבנות אם בונים בחדרה או לא. לא. זה הולך להיות אותו דבר. ועכשיו מגיעות מלא מלא חברות שמאפשרות ליוצרים עצמאיים לפתח תוכן. אנחנו אחת מהם. וכל אחת בתחום שונה. אנחנו, בדור הבא שלנו, תוך כדי שאנחנו מאפשרים ליצרני משחקים גדולים לבנות סביבו תוכן, מה שאנחנו בעצם עושים זה בונים לייר הוריזנטלי של UGC creation, שהוא לא קשור למשחק ספציפי. אז עכשיו, כל היוזרים של כל המשחקים האלו, לאט לאט יוכלו לבנות תוכן, ואנחנו הולכים לאפשר את זה, זה הולך לאפשר יצירת תוכן כאילו ברמה אקספוננציאלית, לתוך סביבה משחקית, וברגע שהסביבה המשחקית הזאת תיפרץ מעבר לגבולות המשחק, למעבר.
זאת אומרת, לכם לא אכפת אם זה פייסבוק, אם זה אפל, אם זה גוגל, אם זה יוניטי, אם זה רובלוקס, אם זה לא, אתם אגנוסטים לחלוטין. כל מה שאתם רוצים זה להשכיב שכבה על כל הדבר הזה, שתאפשר למפתחים לפתח.
בדיוק. ולכל בן אדם באשר הוא בעולם, לבוא ולהגיד, יש לי רעיון לחוויה על המשחק הזה. אני אפתח אותו עכשיו לאט לאט, כמו שהסברתי לך על נופיקס, על החוויות האלה הולכות לצאת מהמשחק. זה הולך להיות איזה שידור ביוטיוב שהוא מונע מהמשחק, אבל שהסטרימר עשה, ובינתיים בעולם הפיזי הוא מחובר לאצטדיון. כאילו יהיה פה, אתה תראה מלא פיוז'ן בין העולם האמיתי לדיגיטלי בכל מיני רמות. ואנחנו פשוט רוצים לאפשר את זה.
כמה אנחנו רחוקים מהחוויה של המציאות הווירטואלית, אפילו ה-AR-ית, לא ה-VR-ית, מהסוג שאנחנו רואים בסרטים? מבחינת חומרה ותוכנה, כמה אנחנו רחוקים משם?
רחוקים מאוד. רחוקים.
תן לי סדרי גודל, זה שנתיים, חמש, עשר, חמש עשרה, עשרים, חמישים.
אני חושב שאנחנו סדר גודל בטח 10-15 שנה מהחוויה.
זאת אומרת, זה לא מחר בבוקר, אפילו לא מוחרתיים.
חלק מההבטחה שנמצאת בקור של המטאברס, כמו שהוא מיוחצן, זה להריץ סביבה שהיא בו זמנית יודעת לאבד מיליוני יוזרים, בו זמנית בסביבה שהיא תלת וארבע ממד, כאילו... היכולות מחשוב שדרוש רק להחזיק סביבות כמו שאנחנו פנטזים האלו עדיין לא כאן. כלומר, אנחנו רואים את ההתחלה שלהם, אבל ממש לייצר סביבה כזו שהיא עובדת סימלסלי, שמאפשרת לדברים האלו לקרות, כמו שהם קוראים ב-Ready Player One, או בסרטים כאלו, אנחנו רחוקים מאוד משם. אנחנו כן רואים את ההתחלה של השכבות האלו נוצרות כמו אצלנו, כן? אבל זה מה שנקרא baby steps, זה הברזלים של ההנחות יסוד לעולם הזה. אנחנו רואים הרבה מההייפ סביב ה-NFT וכל מה שקוראים זהות אונליין עובר שינוי עכשיו, אבל זה קצת הוויז'ן, הוא בכמה שנים טובות לפני הפרקטיקה.
שלוש שאלות אחרונות לסיכום. הנה הראשונה.
בום.
מה התפיסה השגויה הגדולה ביותר של הציבור בנוגע לגיימינג? מה אנשים פשוט לא מבינים לגבי התעשייה הזאת שאתם חלק ממנה?
אז תראה, זה שאלה, זה מה שנקרא loaded question. כי הציבור קודם כל מתייחס למילה גיימינג כמילה אחת, וזה לא. גיימינג, כמו תעשיית הסרטים, סלח לי, יאללה, זה, יש לך פורנו, ויש לך הוליווד, ויש לך מלא דברים ביניהם, אבל אנשים ואותו דבר בגיימינג. אותו דבר בגיימינג. יש לך מה שנקרא fidelity levels, רמות של אמינות ותוכן מלמטה עד למעלה, והמילה גיימינג משיימת את הכל בבקט אחד. זה טעות מאוד מאוד גדולה. אנשים לאט לאט ידעו את זה יותר ויותר, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין טריפל-אי פלייר שמייצר חוויה שהיא פשוט בלתי נתפסת ברמת הוויזואליות והקונטנט שלה, ויש עליה היום יותר יוצרים מאשר יש על כל סטודיו סרטים ענק, לבין, אתה יודע, איזה, אתה יודע, בקצה שלו כל מיני הייפר קאז'ואל קזינו בייסט גיימס, כלומר, וכל מה שביניהם עכשיו יש. אז קודם כל להבין שזה מאוד מאוד שונה.
שגיימינג זה ריבוי.
זה ריבוי, זה כולל תעשיית הסרטים, אולי יש דוגמאות יותר טובות, בתעשיית הסרטים אני אוהב לתת, כי יש מוסרית בעיה מאוד קשה בין עולם הפורנו לעולם אתה יודע, Fox Searchlight וכל הסרטים המונתיים למיניהם, או סרטי מרוול וכו', כן, וכל מה שביניהם, מסרטים זרים לדוקומנטר, כאילו יש פה מלא מלא קטגוריות, כנל גם בגיימינג, יש מלא מלא קטגוריות, והן מאוד מאוד שונות. זה אחד. שתיים, אני חושב שגיימינג הם הכלי שלנו בתור אנושות לפתח את עצמנו ברמה האנושית. ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר מיזמים.
עד כדי כך?
כן, לגמרי. אני חושב שגיימינג, כמו שנתתי את הדוגמה בתחילת השיחה, האקדח ששמתי במערכה הראשונה, אני אורא איתו עכשיו, גיימינג ברמה הזו הוא אנג'ן מעולה לסלף-אקטואליזיישן. זה סביבה שהיא סביבה בטוחה להתפתחות אישית, שיש בה מכניזם שהוא ישר נותן לך באופן מיידי לפעול באופן מאופתם לכיוון מטרות ויעדים ולצבור ביטחון במרחב ולהתחבר עם אנשים. יש עולם ומלואו בעולם הזה. החוויה האישית שלי בתור ילד ששיחק משחקים מגיל אפס הייתה כזו. פלוס הוא פותח את הראש, כלומר בגלל שהסביבה הזו היא יצירתית ברמה אינסופית, אפשר לעשות בה הכל, אתה יכול לייצר חוויות רוחניות מאוד מהותיות בה, אתה יכול לייצר חוויות חברתיות, אתה יכול לייצר חוויית סולו, אתה יכול לייצר חוויות יצירה ביחד, באופן שאי אפשר לעשות אותו בשום סביבה אחרת. כרגע אין איזשהו גוף ממש שלקח את זה ופיתח את זה לאיזשהו מקום, אני חושב שזה פוטנציאל עצום. אז חשוב שאנשים ידעו את זה, יש המון המון מחקרים שמדברים על זה שלשחק משחקים, אני מדבר איתך על מיינקראפט וכאלו, מפתחים מאוד את האינטליגנציה של הילדים באופן ששום דבר אחר לא מפתח אותו. יחד עם זאת, יש המון המון בעיה, ובגלל שאנשים לא מבינים את הדקויות האלו, והדקויות האלו של מה זה גיימינג לא מיוחצן להם, ומה זה כל דבר, אז הם עושים משמש, רואים ילדים שמגיבים מאוד מאוד באגרסיביות לזמן מסך, ובצדק, ונוצרת מין תדמית שהיא לא התדמית הנכונה שצריכה להיווצר לעולם הגיימינג. אז מצד אחד צריכים להיות אחראים לגבי איך אנחנו מאפשרים גיימינג, ואיך אנחנו מגדלים ילדים לתוך העולם הזה. מצד שני צריך, מה שנקרא, to harness the power of games, ובצורה הכי טובה. אני דיברתי לא מזמן עם פתח ישראלי שנמצא במיינקראפט, ושאלתי אותו מה זה משחקים, ומאוד אהבתי את התשובה. הוא אמר, games are the science of human motivation. ושם, בתשובה הזו, ובעוד כל מיני תשובות, נמצאות הפתרונות שלדעתי אנחנו נוכל להתמודד עם הרבה ממה שהולך לבוא לנו, שהוא בסקייל הרבה יותר מורכב חווייתית ממה שאנחנו רואים עכשיו.
אני חושב שגם אנשים לא יודעים שגיימינג זה לא רק לילדים. שהגיל הממוצע של גיימר הוא 30 ו...
לגמרי, גם המודרים שלנו, יש לנו מודר בין 50 שהוא המודר המוביל על מיינקראפט.
זה לא איזה עניין של ילדים בני 13, 14, 15, זה הגיימר הממוצע, זה אומר שיש הרבה מאוד מעליו, הם 30 ו...
אנחנו גם זזים לעולם שכל בן אדם שיהיה מחובר לאינטרנט יהיה גיימר. כלומר, כל בן אנוש הולך להיות גיימר, אז ההתמקצעות שלנו בענף הזה צריכה לעבור שינוי מהותי, אני מקווה שנוכל לתרום לחלק מהדבר הזה.
שאלה שנייה, אמרת שאתה משחק מגיל אפס, המשחק האהוב עליך בכל הזמנים, לא עכשיו, בכל הזמנים, מה הוא?
המשחק האהוב עליי בכל הזמנים נקרא מיסט.
באמת? כן. אני לא הצלחתי לעבור את השלב הראשון. הוא היה נורא מסובך. קודם כל, המון המון דיווידים, המון המון דיווידים. Mm-hmm. זה היה סידי, לפי דעתי.
סידי רום, אני חושב.
הוא היה יפה בצורה יוצא דופן, בגלל זה קניתי אותו.
נכון.
כי הוא הייתה לו חוויה גרפית מדהימה.
נכון.
ולא הצלחתי לצאת מהחדר, לדעתי.
לא, אתה נוחת שם על ספינה. על
איזה גבעה או איזה משהו, לא הצלחתי להיכנס, או להיכנס, או למשימה הראשונה, ושילמתי עליו המון המון כסף.
אז תראה, קודם כל, אני לא זוכר את המשחק לפרטי פרטיו.
אני רק זוכר כמה הוא תסכל אותי.
אבל אני יכול להזכיר את עצמי, ואנחנו יכולים לתקוף את השלבים האלו שוב. אני אגיד לך מה מאוד מאוד אהבתי במשחק הזה. המשחק הזה היה, הוא איכשהו הצליח, אני לא ידעתי את זה אז, אבל הוא הצליח לייצר בתוכי חוויה דתית, אולי אפילו.
רוחנית
דתית, כי היה משהו, ואני חושב שזה ועוד כמה משחקים ששיחקתי שהם משמעותי הרבה, ביקשת שאני אבחר אחד,
כן, נכון,
בזה,
נכון.
אבל היו עוד כמה משחקים בזה שהרגשתי שמאוד ממקבלים איזשהו חוויה מסתורית שיש לי בחיים. כלומר, עצם זה שפתחת ספר ונגעת בו, ופתאום כן. הגעת לאיזה מקום שהכל שקט כזה וסרין,
כן,
אבל
כן.
אתה לא יודע מהו ואתה צריך לגלות מהו, הרגיש לי מאוד קצת כמו שאני הולך לאיזה טיול שאני לא יודע מהו, כי היה לי מאוד מקביל, ולאט לאט, אני לא יודע, לא שיחקת את המשחק, אבל מה שקורה זה, אתה צריך למצוא, אתה צריך שחרר שם.
לא הצלחתי, זה, אחים, זה לא יפה שאתה יורד עליי, אני פשוט לא הצלחתי, אז, אני אז, לא הצלחתי.
אז אני, לא נראה לי שלא הצלחת, אולי לא השקעת, לא.
יכול להיות שלא השקעתי כי מספיק מעמד. מה שהיה מיוחד בו זה שהיו בו ממש קטעי וידאו. כן. זה היה נורא נורא נדיר באותה התקופה, נורא נדיר, זה היה רק ההתחלה של כן.
היה שם איזה סוג של, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את המשחק הזה בכלל כיצירת אומנות, אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו כמשחק, אבל זה אחד מהדוגמאות הטובות שכאילו המשחק, כאילו משהו emerged out of it, שהוא לא היה משחק, כלומר, הרעש ברקע.
כן.
היה איזה משהו מורביטי קצת במשחק, נכון, המסתובב, נכון. אתה לא יודע מאיפה האימה
נכון,
תבוא.
נכון.
אז האימה הזו אגב יצרה איזה תחושה של משהו מעבר קורה במשחק הזה, ואז האחים, כל העניין הזה שבהתחלה אתה לא יכול לשמוע אותם, ואתה צריך למצוא דפים של איזה ספר, היה בזה חוויה שהיא horror fascinating, משהו קריאה לאדוונצ'ר, היה משהו שהמשחק הזה אפשר לי to immerse myself in a way שמשחקים בדרך כלל לא, לא, לא נותנים לך.
השאלה הראשונה שלי עסקה בתעשייה, השנייה עליך באופן אישית, השלישית עוסקת שוב באוברולף. איפה אתם מקווים להיות בעוד 5 שנים?
אז אני חושב שבעוד 5 שנים אנחנו עובדים עם עשרות מפתחי משחקים, עם הגדולים שבהם בטוח, עם רובם, אם לא כולם, ועם הרבות קטנות, ואנחנו מייצרים את ייצרנו בפועל את השכבת יצירת תוכן הזו, שהיא נוגעת בכל משחק, ואחד מהשאיפות שלי, וזה גם, אני לא יודע מתי זה יקרה, זה שברגע שאתה שכבה ניטרלית שנוגעת בכל שכבות יצירת התוכן שהם across the industry, אפשר להתחיל לייצר על הדבר הזה מרקט פלייסס של תוכן וכל מיני דברים שאתה שומע קצת מהם שמדברים על ווב 3 וכאלו, אבל לא במובן הזה, אלא במובן של לייצר איזה אובר גישור בין כל עולמות התוכן האלו ליצירת עולמות תוכן חדשים. כלומר, שתוכל לקחת רכיבים מכל דבר ולהרכיב לך מודים וחוויות שהן ייחודיות באמת מאלמנטים שאתה אוהב. אז
בבורסה אתם כבר תהיו, חברה רווחית אתם תהיו, איפה תהיו עסקית?
אז קודם כל אנחנו רווחים כבר עכשיו, עם סכום די, הסכום שגייסנו לא מתוך צורך תפעולי, הוא מתוך צורך אסטרטגי. אז חלק מהיתרון של אוברולף זה יתרון של פלטפורמה, אנחנו לא צריכים להיות חברה של אלפי אנשים, אנחנו יכולים להיות, אתה יודע, 200-250 איש, אנחנו נהיה בסדר גמור. במובן הזה זה מאוד, מהלך מאוד רווחי. אוברולף היא חברה שהיא מונחית יעדים ואסטרטגיה, ועל פיה מגיע ההחלטה שלנו אם אנחנו עושים הנפקה או אם אנחנו מגייסים כסף. כלומר, צריך להיות לנו איזה יעד שהוא לא הכסף עצמו, מה שמייחד את אוברולף באופן מאוד מיוחד, אני אומר לך את זה בתור יזם לשעבר ובן אדם שייעץ ללא מעט סטארט-אפים, בזה שמרכיבה אותה שכבת הנהלה מאוד ערכית ומאוד מקוילת מטרה. המנכ״ל של החברה הוא האדם הכי אמין וישר שתפגוש, ובכלל כולם מאוד מאוד אחראים, execution oriented, כולם יוצאי יחידות מובחרות, טייסים לשעבר וכאלו, פרט אליי, אני זה סוג של חתול רחוב, אז כנראה כל חברה צריכה כזה. אני לא רואה אותנו עושים את המהלך בשביל המהלך, אם יהיה צורך או, או, או נראה advantage לקהילת היוצרים שנהיה חברה מונפקת או שנעשה, לא, מה שזה לא יהיה, אז נעשה את זה, אבל קשה לי להגיד עכשיו מה זה הולך להיות.
שחר סורק, סמנכ"ל השיווק של אוברולף, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עושים טכנולוגיה בפרק בשיתוף חברת אוברולף. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.